זה עומד על חשמל. מה פירוש המילה חשמל? כתוב בגמרא, איתים חשות, איתים ממללות, איתים זה שותק וזה מריץ. ויאמר משה אל אהרון, קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים כתורת והולך מהרה אל העדה וחפר עליהם. כי יצא הקצף מלפני השם החל הנגש. אז רש"י מביא למה דווקא הקטורת כאן, מפני שאמרו שהיא צמה מוות, היא גרמה שישרפו קורח וכל הדתו, אז משה מראה שלא, הקטורת היא שם חיים, העברה היא שמה מוות, קורח והדתו חטאו, אז הם נשרפו, אבל הקטורת מצד עצמה היא שם חיים, היא מצילה. אבל חשבתי אם מותר לשאול, הרי חז"ל אומרים שמלאך המוות, כמו שרש"י מביא, שמלאך המוות בעצמו מסר למשה רבינו את הסוד הזה, שהקטורת עוצרת את המגפה. אז הרי ביום שקורח ועדתו מקריבים, גם הייתה קטורת, הייתה קטורת של אהרון. אז למה הקטורת של אהרון לא עזרה שם שתיעצר המגפה? הקטורת של הרשעים האלה לא יכולה להגן, אבל הקטורת של אהרון, הוא הרי עובד השם, אז למה הקטורת שלו לא עצרה שם את המגפה, את השריפה, לא מנע את השריפה, את הבליעה של האדמה? אולי מותר לומר כך, חז"ל אמרו שהקטורת מכפרת על לשון הרע, יבוא דבר שבחשאי יכפר על מעשה חשאי. הקטורת הרי מקריבים באוהל מועד או בקודש הקודשים כשאין אף אדם שם, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד ואוהל חפר בקודש, ולא רק ביום הכיפורים, כל יום כשמקטרים את הקטורת אסור שיהיה איזשהו באדם באוהל מועד. ולשון הרע גם כן מדברים בחשאי, אז יבוא דבר שבחשאי ויחפר על מעשי חשאי. דעתי אולי מותר לומר שביום הכיפורים זה מחפר גם על הלשון הרע הראשון בעם ישראל, זה הלשון הרע שיוסף מביא את דיבתם רעה של האחים, כי השעיר מחפר מכירת יוסף והקטורת מחפרת על החלק של יוסף בפרשה, על שהביא דיבתם רעה אל אביהם. הקטורת מחפרת על לשון הרע מפני שזה דבר שבחשאי, אומרת הגמרא, או מפני שלשון הרע מפריד את הקדוש ברוך הוא מעם ישראל. הרי רש"י גם מביא, בדד ישב, כתוב על המצורה, מחוץ למחנה מושבו. למה? כי צרעת גם כן בלשון הרע, והוא גרם להפריד בין איש ואישה, בין אדם לחברו, על ידי לשון הרע. אז המידה כנגד מידה שבדד ישב מחוץ למחנה מושבו. הוא היחידי מכל התמאים שצריך לשבת מחוץ לשלוש מחנות. יש תמאים שמשתלחים ממחנה שכינה, יש תמאים שגם ממחנה לוויה, אבל רק המצורע משתלח מחוץ לכל השלוש מחנות. אז הצרעת, הלשון הרע, זה עניין של הפירוד. ונרגן מפריד אלוף, כתוב, הוא מפריד בין יהודי לחברו, מפריד את הקדוש ברוך הוא כביכול מעם ישראל. והקטורת תפקידה לקשר, קיטרה בארמית הרי פירושו קשר, שהקטורת היא הקשר, לקשר חזרה כביכול את הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. אז קורח ועדתו הם אבי אבות הפירוד, הקטורת לא תוכל להגן עליהם. ויקח קורח, מתרגם אוטמס, והתפלג קורח, הוא נפלג, הוא נבדל מהדת ישראל בזה שהוא מורד במשה ואהרון. קורח ועדתו יחסית בסדר, הם רוצים כהונה, זה גורם להם לעבירות חמורות, לעליל על משה ועל אהרון, אבל אף על פי כן יש להם איזשהו יסוד חיובי בתוך המחלוקת שלהם. דעתן ואבירם אפילו זה לא מחפשים, לא מחפשים כהונה, הם לא נמנים בין מקטירי הקטורת. אנחנו פוגשים אותם בפתח העולם, לא בפתח אוהל מועד. 250 איש הם נאספים אל קורח אל פתח אוהל מועד, אבל דעתן ואבירם יצאו ניצבים פתח העולם, לא באים בכלל, כי הם לא מחפשים כהונה, אפילו זה הם לא רוצים, הם גם לא משתתפים בקטורת של קורח, אין להם מחתות, שום דבר, הם רק רוצים לריב למען הריב, כמסורת ממצרים, אנשים עיוורים ניצים קודם בינם לבין עצמם, אבל אחר כך גם עם משה רבנו, במן, כל פעם הם נחלקים על משה רבנו, אז אצלם המחלוקת, מחלוקת לשם מחלוקת, אפילו לא מקטירים. כוח ועדתו, אז הם רוצים באמת כהונה, אבל הם גם כן, לא עד שהם חולקים על משה רבנו ונחלקים מהדת ישראל, אבל הם נחלקים גם בינם לבין עצמם. למה? כי כל אחד חושב שהוא המתאים להיות כהן גדול. משה רבנו אומר תקטירו קטורת, והשם יבחר אחד מכם להיות כהן גדול, כל השאר יישרפו, וכל אחד כל כך בטוח בעצמו שדווקא הוא ייבחר להיות כהן גדול. אז הרי יש כאן 250 מחלוקות בתוך העדה הזאת, וכוח בעצמו, על כוח הרי חז"ל אמרו, רש"י מביא, כוח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו? אז אומר רש"י, מפני שהוא ראה ברוח הקודש, הוא אדם בעל רוח הקודש, זה לא פשוט, הוא רואה ברוח הקודש שעתיד לצאת ממנו שמואל הנביא ו-24 משמרות לוויים, אז הוא חושב שהוא מוכרח לצאת זכאי. אם האיש השאבך השם הוא הקדוש, אחד ייבחר וכולם יישרפו, אז הרי פשיטה שכורח הוא זה שייבחר, שגם מהארון יצאו צדיקים, עד כדי כך הרוח הקודש שלו לא מגיע לראות, הוא לא רוצה לראות את זה, שמהארון יצאו צדיקים, יצאו מתתיהו ובניו וצדיקים אחרים, הרבה צדיקים כהנים, חופץ חיים בדור האחרון ועוד כהנים בדורות האחרונים, כל זה הוא לא רואה, הוא רואה רק את מה שיש לו לראות אצלו, אבל אצלו הוא משוכנע שיצאו צדיקים, שמואל הנביא ואחרים, אז הוא משוכנע שהוא האיש שיבחר השם. אז אם כך, אם אתה כבר משוכנע, אתה צריך להזהיר את עצמך, אל תתקרבו, אתם ודאי תשרפו, הרי הוא מאמין בנבואת משה, מאמין שכולם ישרפו חוץ מאחד. אז היה צריך להזהיר את עדתו, אני רואה ברוח הקודש, אתם כולכם תשרפו, כל זה הוא מקהיל אותם אל פתח אוהל מועד. זה שותף יפה, שאוסף את חבריו להישרף באש בפתח אוהל מועד, הרי היה צריך להזהיר אותם, תברחו. המחלוקת, מחלוקת לא בכל הדתו, היא לא רק מחלוקת על משה, היא מחלוקת ביניהם לבין עצמם. המשנה הרי אומרת על כך בכל הדתו, דוגמה שהיא המחלוקת שאינה לשם שמיים, בניגוד למחלוקת הלל ושמיים, שזה הדוגמה במשנה למחלוקת שהיא לשם שמיים, כוח בכל הדתו זה המחלוקת שאינה לשם שמיים. אז הסביר חותני זיכרונו לברכה, שאם המשנה נוקטת בדוגמה הזאת, הרי המשנה צריכה להראות עד איכן מגיעים הדברים. אז זאת אומרת שזו הדוגמה הקיצונית, שהכי קטנה, הכי רחוק משלו לשם שמיים, הכי קרוב לשם שמיים, ובכל זאת עדיין זה לא לשם שמיים. הם מחפשים באמת יהדות, מחפשים יהדות במידה מוגזמת, כהונה הם רוצים, לא פחות, אבל עדיין זה לא לשם שמיים, אז יוצא מה שיוצא. בזוהר יש פירוש מה זה כל מחלוקת שאינה לשם שום, על כורח ועדתו, שבטבע המחלוקת הגדולה זה אש ומים, הם לא חיים בשלום זה עם זה, אבל בשמיים הם חיים בשלום. אז זה הפסוק אומר, המשל בפחד אמו עושה שלום במרומיו, שבשמיים האש והמים חיים בשלום. אז מחלוקת צריכה להיות לשם שמיים, להיות כמו אש ומים, שכל הניגודים ישתתפו יחד. יש מקום לדעת בית הלל בתורה, ויש מקום לדעת בית שמאי בתורה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. איך לנהוג להלכה? יצא לנו בת קול שהלכה כבית הלל. וגם זה יש יוצאים מן הכלל שהלכה כבית שמאי. אבל זה עוד דבר, אבל כולם יודעים שיש מקום לתורת בית הלל, יש מקום לתורת בית שמאי. ולא נמנעו בית הלל ובית שמאי להיות נושאים נשים אלו ואלו מאלו. וקורח היא מחלוקת שלא לשם שמיים, הוא לא רוצה להבין שיש מקום גם למה שמשה רבנו אומר. הוא רוצה אני ואפסי עוד, גם לא 250 איש, אך ורק הוא, זה הפשט מחלוקת שאינה על שם שמיים. הוא לא רוצה להיות כמו השמיים שמאחדים את האש והמיים. עם כל זה, הארי הקדוש אומר שצדיק כתמר יפרח סופי תיבות קורח, שיש בו נקודה, הייתה בו נקודת אמת, אבל הוא לא רואה את הנקודה של הצד השני, רואה רק את עצמו. הוא אפילו לא כופר בנבואת משה רבינו. אם היה כופר בנבואת משה רבינו, לא היה צריך להאמין שכולם יישרפו ואחד ימלט, אולי הוא יצא חי וכל ה-250 יצאו חיים ואהרון יצא חי. כתורת בדרך הטבע לא שורפת שום דבר, לא מוכרחה לצאת אש בדרך הטבע. אז אם הוא לא היה מאמין בנבואת משה, היה משהו שבחה, העולם כמנהגו נוהג. לא, הוא מאמין בנבואת משה, אחרת הכתורת לא תוכיח כלום. משה מציע לו את הניסיון שהכתורת שתוכיח מי האיש אשר יבחר השם, והוא מסכים לניסיון, זאת אומרת שהוא מאמין שהכתורת תוכיח. אחרת הרי אין טעם לכל הניסיון שהוא מסכים אליו. הוא מאמין בנבואת משה, וגם לא יכול להיות שהוא לא יאמין בנבואת משה. הרמב״ם אומר שאחרי הר סיני לא היה ספק לישראל בנבואת משה. עד הר סיני היה מקום לדון, אולי כל המופתים שמשה עושה, הרי גם חרטומי מצרים עושים דברים, אז משה חרטום יותר גדול חסושות. הם מצליחים לעשות דם בצפרדים, משה מצליח לעשות גם קינים. אז טוב, אז הוא דוקטור, פרופסור בקשפים, חס ושלום. עד מתן תורה אומר הרמב״ם שעדיין היה יכול להיות פיקפוק בנבואת משה. אבל במתן תורה כולם היו נביאים, כולם שומעים את כל השם מדבר מתוך האש משה משה. אז מאז וגם בך יאמינו לעולם, לא יכול להיות פיקפוק בנבואת משה אחרי מתן תורה. אז קורח היה גם היה במתן תורה, אז לא יכול להיות שהוא מפקפק בנבואת משה, הוא מאמין בנבואת משה, ועובדה שהוא מקבל את הניסיון שמשה רבינו מציע לקחת 250 מחתות, בסדר, הוא בא לניסיון הזה, אלא מה? הוא מאמין שנבואת משה שאחד ימלט, אז הוא יודע מי ימלט, הוא משוכנע שהוא זה שימלט. הוא גם לא רק בהר סיני, גם בחטא העגל, קורח הוא בתוך בני לוי שנאספים אל משה, כל בני לוי נאספו אל משה רבינו, גם קורח נאסף אל משה רבינו, הוא מאמין בנבואת משה. אחר כך כשמשה מקים את המשכן, אז הוא יחד עם כל ישראל רואים את האש שיורדת במשכן. משה אמר תעשו קורבנות אלה ואלה ותרד אש, והוא ראה שיורדת אש במשכן. בכלל אם לא היה מאמין בנבואת משה, אין לו עניין לשרת במשכן הזה. מישהו שם כאן 20 קרשים כאלה ו-20 קרשים כאלה, מה זה נותן לי? רק מפני שהוא מאמין, הוא יודע שבמשכן שמשה עושה בדבר השם, שם תשרי השכינה, שם שורה כבר השכינה, מאז ראש חודש ניסן כבר שורה שם השכינה, הוא מאמין גדול בנבואת משה. אז איך הוא יכול לחלוק על משה, לומר שלא אהרון יהיה נביא, אלא יהיה כהן גדול, אלא כוח יהיה כהן גדול? אני חושב שהוא ידכנע שהשם לא אמר מפורש למשה שאהרון יהיה כהן גדול, אלא השם אמר למשה תמנה את היהודי הכי מתאים להיות כהן גדול, ומשה החליט שאהרון הכי מתאים, ובאמת הוא טעה, אני קורח יותר ענב מאהרון, אתם מתנסים, תתנסו על כאן השם, ואני קורח הענב הגדול, לי מגיע להיות מנהיג. אני הצדיק שמני יצא שמואל וכל זה. אז הוא חושב שמשה טעה בדבר השם, לא שהוא לא נביא אמת חס וסוף. ומשה אומר לו, אומר בסוף, ברגע האחרון עוד לפני שנבלעים, כי לא מליבי, אם כמות כל אדם ומתון אלה, וידעתם כמות כל אדם, לא השם שלחני, כל מילה שאמרתי מפי השם, גם שאמרתי שאהרון ולא קורח ולא מישהו אחר, גם זה מפי השם, זה לא פרשנות שלי, הכל מפי השם, לא עשיתי שום דבר מפרשנות שלי. זה מפחיד לחשוב איך אני מסנבר את האדם. הגאווה שלו כל כך מסנברת אותו, שהוא לא יכול לראות את הצד השני. יש לו אדם בעל רוח הקודש, רש"י קורא לו פיקח, בעל רוח הקודש, ומאמין במשה, ואם הכל מוכרח למצוא נקודה לחלוק על משה. חז"ל אומרים שאשתו הייתה אשמה בסיפור הזה, שאשתו אמרה לו למה משה גילח את השערות של הלווים, היא לא מרוצה מזה שקורח התגלח, אז הוא אומר גם משה בעצמו התגלח, אז היא אומרת בשביל לעשות מכם צחוק אז הוא מוכן גם בעצמו להתגלח. אבל אדם גדול די שטויות על כל ה-250 איש. הרי התורה אומרת נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם, אנשים שקוראים אותם לכל דבר שבקדושה, אנשי שם, אומר רש"י ששמם יצא בכל העולם כולו, גדולי עולם, כל העולם מכיר בגדותם, ונמשכים אחרי שטויות כאלה. זה הנגיעה של בן אדם, העני של בן אדם, עד כדי כך. אז אצל קורח זה בא מצד הגאווה, הוא משוכנע שהוא עד הכי צדיק. אני חושב שיצור לא תמיד לובש מלבוש של גאווה, יש יצור של גאווה, ודאי, הוא שכיח, אבל בבית מדרש לפעמים יותר שכיח דווקא יצור של ענווה, ענווה פסולה. מה פירוש? הרי צריך להיות ענווה, הוא אומר שצריך להיות ענווה עד הקצה האחרון, ברוב המידות צריך ללכת בדרך האמצעי, אבל מגאווה ומכעס לברוח עד הקצה האחרון. אבל תלוי איך נהיים ענב. יש ענב כמו משה ואהרון שמבטלים את עצמם ברצון השם. אנחנו מה? אין לנו שום עצמיות. מבטל את עצמו לרצון השם, זה ענבה, כך צריך להיות. אבל יש ענב שיצור. מה ענב שיצור? הוא משוכנע, אני ממילא לא אהיה גדול בתורה. אז מה יש לי ללמוד כל כך הרבה? חיים זונפלד, היה לו אח בחוץ לארץ, שטען, מילא אתה רב חיים, אתה גדול בתורה, לך כדאי לשבת ללמוד. אבל אני בלב הכי לא אהיה גדול בתורה, אז מה יש לי לשבת ללמוד? אז רב חיים כתב לו חזרה, וכי אתה בטוח שתהיה עשיר כמו רוטשילד כשאתה פותח את החנות. אלא מה, גם אם אתה לא עשיר כמו רוטשילד, אתה חושב, מה שאתה קצת שוכל להרוויח, לפרנסה שלי אני צריך להרוויח, אז גם בתורה לחטוף את המעט שאנחנו יכולים, גם אם אנחנו לא כמו הרוטשילדים של תורה, כמו חופץ חיים, כמו רב חיים, כמו רב שמעון שקופ, אז כמה שאנחנו יכולים לחטוף. בן אדם צריך להתפרנס גם אם הוא לא רוטשילד. בן אדם צריך לחטוף תורה כמה שהוא יכול, לא להיות ענווה פסולה. צריך להיות ענב, לדעת שהכל מעט השם, כל הכישכונות שיש לי מעט השם. אבל לדעת שיש לי, שהשם נתן לי כוח ללמוד, נתן לי, אני מברך כל יום חונן הדעת, אז כנראה שיש לי דעת. מי אני שאני אחליט? תוספות כותב שרבנו תם שאל כך וראי תרץ כך, נו, אני יכול להחליט מי צודק, רבנו תם הורי, מי אני שאחמיע בין רבנו תם וראי? התירוץ שאולי בשלב ראשון לא תכניע בין רבנו תם וראי, אבל קודם כל תלמד מה הם אמרו, תחשוב מה הסברה של רבנו תם, למה רבנו תם אמר כך, ותחשוב מה הסברה של ראי, למה ראי תרץ אחרת. אתה נושא להבין את הסברות שהם, אולי במשך הזמן תגיע גם למדרגה להביא ראיות לשיטת רבנו תם, או להביא ראיות לשיטת ראי, לסבור סברות למה אפשר להבין את קושיית רבנו תם. אבל קודם כל לדעת שאני יכול להבין, אני יכול להיות גדול בתורה, יכול לגדול, ואם לא, אז כמה שאני יכול אני אגדל. בלי ללמוד הרי ודאי לא אגדל בתורה. אז להתחזק בלימוד, לא להיות ענב על חשבון לימוד. המשנה אומרת, לא עליך המלאכה לגמור ויהיית בן חורין להיבטל מלך. אתה לא יכול לגמור את כל התורה כולה. ודאי, התורה היא אינסופית, אי אפשר לגמור את כולה, אבל זה לא פותר מלהתחיל ללמוד. עד מקום שידו מגע, צריך ללמוד, לשאוף לגדלות בתורה. לא לראות את עצמך כנפרד מהכלל, לראות את עצמך כחלק מהכלל. אם אתה חלק מהכלל, אז הרי יש לך גדלות בתורה. אני מבין את התוספות הזה, הוא מבין את התוספות השני. כל הכלל ישראל ביחד הרי לומד את כל התורה כולה. אני לבד לא לומד כל, במידה שבעולם הזה אפשר ללמוד, בעולם הבא ודאי נבין יותר, אבל פלוני בקי גדול מסרת ברכות ופלוני בקי גדול מסרת שבת, כל אחד לומד את חלקו בתורה. אז בתור חלק מהכלל אני ודאי לא צריך להיות ענף, ותן חלקנו בתורתך. כל הכלל ישראל ביחד לומד את כל התורה, אם לא ידע כל המסכתות, ידע חצי המסכתות או פחות, וכמה שעשתית, עשתית, הלוואי שידע כל המסכתות, רצוי שידע כל המסכתות. אני חושב שזה עניין גדול שכל אחד ישתדל לעבור על כל השס, אבל גם אם לא עבר על כל השס, זה לא סיבה לוותר על מה שהוא כן יכול להשיג. כמו שאסור להיות בעל גיא, ואסור גם להיות ענף, שזה ענבה פסולה. הכלל ישראל יחד יוצר תמונה נפלאה. אם אתה חסר, אז חסר משהו בתמונה, חסר משהו בכתר של הקדוש ברוך הוא. כולנו יחד נותנים כתר לקדוש ברוך הוא, ובכתר צריך שכל הכתר יהיה משובץ עם כל היהלומים הטובים, וכל מי שלא לומד, לא מקיים, אז חסרה אבן בכתר של מלך מלכי המלכים. כל אחד מאיתנו באמת לא תמיד מהכי גדולים, אבל להשתדל ביחד שכל האבנים יחד ישלימו את כל הכתר, כל הסמנים של הקטורת ישלימו את הקטורת. אם חיסה אחת מכל סמני החיה מאיתה, הוא הביא 10 סמנים מצוינים, אבל אחד חסר, אפילו לא לגמרי חסר, אבל קצת פחות ממה שהוא צריך להיות. נדמה לי שאם חיסר אחת מכל סמני חיים איתה, זה לא דווקא אם חיסר לגמרי את הסמן, אבל במקום 70 מנה חשבנו, אפשר גם 69 מנה, למה לא? לא, זה חסר, זה חיסר אחת מכל סמני. כל אחד מאיתנו חלק מהשלימות של הקטורת, הקטורת שמקשרת, שמונעת את הפירוט. קורח מסמל את הפירוד, הקטורת לא יכולה להגן עליו. אבל אחר כך, ביום הבא, כשישראל מתלוננים, שם הרי הם לא מחפשים פירוד, הם להפך, הם מחפשים אחדות. הם באים בטענה על משה ואהרון, לא טענה צודקת, אבל טענה, אתם עמיתם את עם השם, אתם כאילו עשיתם חסופם פירוד בעם השם, אתם גרמתם לקורח למות. אז כאן כלל ישראל לא מחפש פירוד, מחפש אחדות. כאן הקטורת יכולה להגן עליהם, הקטורת יכולה לקשר אותם כשרוצים להיות מאוחדים. כשכוח רוצה להיות נפרד, הקטורת לא יכולה להגן עליהם. כך אולי מותר לומר. שמעתי דבר נפלא ממשה צבי נריה, זכרונו לברכה. רש"י אומר על הפסוק, ויחל למשה מאוד, ויאמר להשם על תפן אל מנחתם. מביא רש"י קודם פירוש אחר, ואחר כך אומר שגם חלקם בקורבן התמיד תניחנו האש ולא תאכלנו. הרי גם לדתן ואבירם יש חלק בקורבן התמיד, אז שהחלק שלהם האש לא תשרוף אותו. אז הוא שאל, הרי יש הבדל בין קורבן שותפים וקורבן ציבור. קורבן שותפים, פירושו לי יש כך וכך אחוז, לך יש כך וכך אחוז. יכולים להיות 100 שותפים, 10,000 שותפים, אפילו כלל ישראל יכול להקריב קורבן בתור שותפים. אבל ציבור זה לכאורה פשט אחר, זה לא שיש לזה כך וכך אחוז, זה כך וכך אחוז. ציבור הפשט שכל הכלל ישראל הם אחדות אחת, אז מה שהיה שם חלקם בקורבן ציבור וכי, יש איזה חלק בכבש, בראש או בזנב או במקום אחר ששייך לדתן ואבירם, כל הכבש שייך לכל הכלל ישראל, מה זה חלקם בקורבן ציבור? אז מה אין הכי מאמין? בקורבן ציבור אין חלקים. הקורבן שלנו כל הציבור, אבל דתן ואבירם נפלגו מהדת ישראל, מי יפלג קורח? אבל מצד שני סוף סוף הם נתנו מחצית השקל, כשמשה ספר את ישראל ודאי גם דתן ואבירם נתנו מחצית השקל, אז ממילא מוכרחים לתת להם חלק בקורבן הציבור, כי הם כבר לא חלק מהציבור, אבל חלק בקורבן יש להם, אז שייך חלקם בקורבן ציבור, תניחנו אש ולא תאכלנו. אבל בעצם צריך להיות ציבור, לא צריך להיות חלקים נפרדים. כל אחד מאיתנו צריך להיות חלק מהציבור, לא נפרד. הפסוק אומר, לתאווה יבקש נפרד. מי שמחפש את התאוות שלו, לא פועל עם השכל, אלא עם התאווה, אז הוא נפרד. מפני שתאווה, יש אני רוצה ואתה רוצה, שכל, יש אחד. אם שתיים כפול שתיים הם ארבע, אז ארבע בשבילי וארבע בשבילך. מה אני רוצה? זה משהו אחר. אני רוצה כך, אתה רוצה כך. עם שכל אפשר להתווכח. אם אחד אומר פשט לא נכון בתוספות, כי הוא למד לא טוב את הסוגיה או את התוספות, אז אפשר להתווכח איתו, להראות שהוא לא, הוא שכח להביא חשבון שיש ככה חלקת כשרות או חזקה אחרת או משהו אחר. אבל אם אחד רוצה שהפשט יהיה כך, אז זה לא יעזור שום דבר. אתה אומר לי שרשי פרש אחרת. רשי לא רצה שכך יהיה פשט, אני רוצה שכך יהיה פשט, אז זה לא סתירה מה שרשי אומר למה שאני רוצה. אם רוצה אי אפשר להתווכח, אם סובר אפשר להתווכח, אם רוצה אי אפשר להתווכח, לתאווה יבקש נפרד. הכלל הוא לוותר על התאווה הפירודית, להשתדל להיות חלק מהכלל ישראל, עם הענבה ששייכת לזה ועם הגאווה ששייכת לזה, שאני חלק מכלל ישראל, אני גם לומד מסכת בש"ס, בזמן הזה את המסכת הזאת, בזמן הבא אני רוצה שמסכת אחר, אני חלק מהכתר של מלך מלכי המלכים, רוצה שהאבן שלי בכתר תהיה מבריקה עד כמה שאפשר, גדולה ונוצצת עד כמה שאפשר, לא להיות ענב שלא במקום ולא להיות מעל גיילה שלא במקום, אז אני בתוך סמני הקטורת.